שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בהלכות שלוחין ושותפין, בפרק השני ובו 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין הגוי נעשה שליח לדבר מן הדברים שבעולם, וכן אין ישראל נעשה שליח לגוי לדבר מן הדברים, שנאמר לגבי הפרשת תרומת מעשר מן המעשר, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחיכם בני ברית. ומתוספת המילה גם למדו חכמים שלא רק שיוכלו להפריש בעצמם, אלא שגם שלוחם יוכל לתרום עבורם. והוא הדין לכל התורה כולה. ומה משלחכם בן ברית? כינו לישראל. אף בכל התורה כולה המשלח בן ברית. הלכה ב' עושה אדם שליח איש או אישה ואפילו אשת איש, אף על פי שהאישה היא תחת רשות בעלה, יכול איש אחר למנותה שליחה, אפילו עבד ושפחה, אף על פי שהם תחת רשות האדון, הועיל בין בני דעת וישנן במקצת מצוות, נעשים שלוחים למסע ומתן, עסקי ממון, אך לא לגבי דברים שאינם שייכים בהם, כגון שליחות לגיטין וקידושין. אבל מי שאינו בן דעת והם חירש, שוטה וקטן, אינה נעשים שלוחים ולא עושים שליח, אחד הקטן ואחד הקטנה. לפיכך, השולח בנו קטן אצל החנווני, הוא מדד לו בעיסר שמן, מטבע קטן ששוויו רבע מאה, ונתן לו את העיסר, החנווני נתן הקטן כמות שמן שעולה עיסר, או במקרה שלא היה לו שמן, נתן לו עיסר משלו כדי שיקנה בו שמן מאחר, ואיבד את השמן ואת העיסר, כלומר הבן הקטן איבד את השמן או את העיסר, החנווני חייב לשלם. הפסד השמן או האיסר מוטל על החנווני, ואין אב צריך לשלם לו הפסדו. שלא שלחו לו, אלא לא דיו, ולא היה לו לשלח, אלא עם בן דעת, כלומר האב שלח את הקטן כדי לבקש מהחנווני לשלוח לו שמן עם אדם שראוי לשלוח עמו, ולא התכוון שישלח החנווני ביד הקטן. וכן כל כיוצא בזה. ואם פרש ואמר לו שלח לי עם הקטן, הרי זה פטור. הלכה ג' האומר לחברו מנה שיש לי בידך בין מלווה בין פיקדון שלחו לי ביד פלוני אפילו היה קטן אם רצה לשלחו בידו נפטר ואינו חייב באחריותו שמעת מסירתו לשליח שמינה בעל החוב אינו חייב באחריותו וכן שניים שיתנו ביניהן שכל מי שירצה לשלח לחברו משלח ביד מי שירצה המשלח הרי זה משלח ביד מי שיראה לו שהוא ראוי להוליך דבר זה, ואם עבד או נגנב בדרך או שכפר בו השליח, כלומר שהשליח טוען שלא קיבל מהמשלח דבר, הרי המשלח פטור שכל תנאי שבממון קיים. אמנם במקרה שהשליח כפר, על המשלח להישבע שבועת אסת. הלכה ד' השליח שקנה או שמחר והודיע שהוא שליח בדבר זה לפלוני, אף על פי שמשך חפץ כדי לקנותו עבור המשלח, או המשיך, אפשר לקונה למשוך חפץ של המשלח כדי לקנותו, ונמצא שעבר על דעת משלחו, בטל המקח ומחזיר, ואם לא הודיע שהוא שליח, נקנה המקח, ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו. כלומר, אף על פי שהשליח שינה מדברי המשלח, השליחות קיימת, אלא שעל השליח לתקן את מה שאיבד בשליחותו. הלכה ה' ראובן שקנה שדה משמעון ואמר לו, ללוי קניתי אותה. כלומר, עבור לוי. והסיבה שאמר שקונה עבור לוי כדי להעלים את הקנייה כדי שלא יחזיקו כעשיר. או שהוא חושש שיקומו מערערים על הקנייה, והלוי שהוא אדם תקיף לא יצאו מערערים. וכתב שטר מחר בשם לוי, וחזר ראובן ואמר לשמעון, לעצמי קניתיה, חזור וכתוב לי שטר מחר בשמי. אין כופין את המוכר לכתוב לו שטר אחר בשם ראובן. ואם יתנה עמו מתחילה ואמר לו, לעצמי אקנה, וזה שיכתוב שטר בשם לוי, כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה, הרי זה כופהו לחזור ולכתוב שטר אחר בשמו. הלכה וב, הסרסור, מתווך שמוכר נכסים עבור הבעלים תמורת תשלום, שליח הוא, דינו כשליח של הבעלים, משום שאינו סוחר שקונה מאחד ומוכר לשני, אלא המקח נשאר של הבעלים ואינו שלו בשום שלב, אלא שהוא נוטל שכר על שליחותו. לפיכך, אם שינה על דעת הבעלים, כלומר שינה ממה שהבעלים הורו לו, משלם מה שהפסיד, כדין שליח ששינה מדברי המשלח. כיצד? הרי שנתן ראובן חפץ לשמעון הסרסור, ואמר לו, מכור לי זה, ואל תמכור בפחות ממאה. והלך ומחרו ב-50, משלם 50 מביתו. מחרו ב-200, הכל לראובן, וכן כל כיוצא בזה. ראובן אומר, ב-100 אמרתי לך למכור, והסרסור אומר, ב-50 אמרת לי, וכן מחרתי ב-50. נשבע הסרסור שבועת התורה, שרי הודה במקצת, שרי המוכר תובע ממנו 100 והוא מודה ב-50, והמודה במקצת התביעה חייב מדין תורה להישבע. ואם כבר נתן לו ה-50, נשבע הסת שעשה שליחותו, וזוכה הלוקח, כלומר לאחר שנתן את המעות כבר אינו מודה במקצת, אלא הרי הוא כופר בכל תביעת ה-50, ולכן אינו חייב בשבועת מודה במקצת, אלא נשבע הסת שהיא שבועה מדברי חכמים, למי שנדרש להיפטר מתביעה ממונית של חברו, וכופר בכל. ואם ידע לוקח שחפץ זה של ראובן הוא, וזה המוכר לו סרסור בו, יחזיר החפץ לבעליו, כלומר כדין שליח שהודיע בשעת מעשה שהוא שליח, שאם עבר על דעת משלחו, המקח בטל. ויחרים על מי שנתן לו רשות למכור ב-50, או שרצה ב-50, וחזר בו אחר שקניתי. כלומר, החרם כולל את האפשרות שהמוכר נתן רשות לסרסור למכור ב-50 וחזר בו, וכן את האפשרות שלא אמר לסרסור באיזה סכום למכור, ולאחר שמחר ב-50 הסכים על המחירה, אך לאחר מכן חזר בו. הלכה זין, כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה או קרקע זו של ראובן הם, ואחר שקנה לוקח אמר ראובן, איני רוצה למכור בדמים אלו, בסכום זה, מחזיר הלוקח, כלומר על הקונה להחזיר את החפץ משום שהמקח בטל עקב אי הסכמת המוכר למקח. שהרי לא פסק לו דמים ואמר לו מכור בכך וכך. כלומר, מכיוון שראובן המשלח לא קבע לסרסור סכום מוגדר והסרסור הודיע שהוא שליח של ראובן, כל שינוי מרצונו של ראובן יכול להיות עילה לביטול המקח. וכל סרסור שעבד החפץ מידו או נגנב או נשבר, חייב לשלם, מפני שהוא נושא שכר. כלומר, מכיוון שמקבל שכר עבור התיווך, דינו כשומר שכר שחייב בגניבה ואבדה. הלכה אחת, הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיב, כלומר לשלוח כמתנה עבור ארוסתו הנמצאת בבית חמיב, ואמר לו, אם מקבלין אותן ממני, אני נותן את דמיהם, כלומר, עשה תנאי, יתנה את הקנייה בכך שירצו לקבלה ממנו בבית חמיב, ואם לאו, אתן לך שכר מעט. כלומר, יתנה שאם לא ירצו לקבל את הכלים, ישלם לאומן עבור טובת ההנאה שהייתה במציאת החן על שליחת המתנה. ונאנסו בהליכה, הרי זה חייב לשלם. מכיוון שיש לו מעמד של קונה, כל זמן שלא יתברר שלא מקבלים ממנו, והקונה נושא באחריות מלאה למה שקנה, שהרי הוא שלו. ואם ננסו בחזירה, פטור. שהרי כבר התברר שאין ברצונו להשלים את המקח. ומשום שנהנה מהאפשרות לקחת את הכלים לבית חמיב ללא התחייבות לקנותם, דינו כשומר שכר שחייב בגניבה ועבדה הוא פטור באונס. נטלן על מנת למוכרן לאחרים, ואמר לו אם ימחרו במקום פלוני או עד זמן פלוני, אתן לך דמים כך וכך, כלומר, יתנה את הקנייה בכך שיצליח למוכרם במקום מסוים או עד זמן מסוים. ואם לא ימחרו, אחזירם לך, ונאנסו בין בהליכה בין בחזירה, חייב לשלם. כלומר, אף על פי שכנעם רק בתנאי שימכרם במקום מסוים או עד זמן מסוים, מכל מקום כוונתו למוכרם, אם ימצא להם קונה מתאים, אף בדרך חזור. ולכן דינו כקונה עד שיחזיר את הכלים. הלכה תת אומר הרמב״ם, כל שליח שטען שהראו אונס פלוני והפסיד כך וכך, הרי זה נשבע שבועת השומרין על טענתו ויפטר, שדינו של השליח כדין אדם שהפקידו אצלו בחינם, שחייב להישבע שהדבר נגנב או עבד, ושלא שלח יד במה שנתן המשלח בידו. ואם היה אונס במקום שאפשר להביא עליו עדים, או דבר שהוא ידוע וגלוי לכל שהרי ימצא עדים, הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו, שאם העדים מצויים, אינו נפטר בשבועה עד שיביא עדים, ואם לא הביא עדים, אינו נאמן ומשלם. מעשה באחד שאמר לשלוחו, קנה לי 400 גרבי יין, כדי יין, ממעות שהיו לי בידו, מעות של המשלח, שהיו ביד השליח, וקנה לו, ונמצאו חומץ, כלומר היין שבחביות החמיץ, והשליח טוען שהחמיץ לאחר הקנייה, ולא פשע בקנייתו, ואמרו חכמים, מניין גדול כזה שהחמיץ, כל יש לו, כלומר כמות גדולה כזו ניתן לברר על ידי עדים, אם החמיצה לפני הקנייה או לאחריה. הואיל ואפשר להביא ראיה, יביא ראיה שהיה יין בעת שלקח ויפטר, ואם לא יביא ראיה, ישלם, שמכיוון שיכול להביא ראיה, אינו יכול להיפטר בשבועה שלא פשע. וכן כל כיוצא בזה מדברים שהראיה מצויה בהן. אבל דבר הנעלם שאינו גלוי, שאין ראייתו מצויה, כלומר שהנזק אירע במקום שלא מצוי שיהיו עדים שיכולים להעיד על כך, יישבע עליו השליח. וכן הדין בכל טענה שיתרון השותף כיוצא בזו, כלומר גם בשותפים שהייתה שותפות ברשות אחד מהם, ולטענתו אירע בהפסד שאינו באחריותו, חייב להביא ראייה אם זה דבר גלוי לכל. וכן הדין בטענת השומרין, אם הראיה יכולה להיות שמצוי שיהיו עדים שיכולים להעיד על טענה כזו, או יביא ראיה על טענתו, או ישלם, כמו שהתבאר בלכות שכירות פרק ג' הלכה א'. עד כאן מהשיעור הימי ברמב"ם מספר קניין הלכות שלוחין ושותפין בפרק השני. שלום וברכה, לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות שלוחין ושותפין בפרק השלישי ובו 11 הלכות. הלכה א', מי שהייתה לו קרקע תחת יד אחד, כלומר אדם אחד היה משתמש בה כבעלים, או שהיו לו מטלטלין פיקדון, הפקיד מטלטלין אצל אדם אחר, ורצה לעשות שליח לדון עם זה ולהוציא הקרקע או הפיקדון מתחת ידו, כלומר להסמיך אדם שיתבע במקומו את המחזיק בקרקע או בפיקדון, הרי זה כותב לו הרשאה. כותב לו שטר שבה הוא ממנה את השליח למורשה, וצריך לקנות מידו שירשהו, כלומר להקנות לו את הדבר שהוא תובע, ואומר לו, לך דון וזכה והוציא לעצמך, וכיוצא בעניינים אלו, כלומר אמירה אחרת שמשמעותה שמקנה לו את הדבר שהוא תובע עבורו, ואם לא כתב לו כן, אינו יכול לדון עמו, מפני שהוא אומר לו, כלומר הנתבע יכול לומר לשליח, אין אתה בעל דיני. אף על פי שכתב לו כן, אינו אלא שליח, וכל מה שיזכה בו הרי הוא של משלחו, וכל ההוצאות שהוציא השליח על דין זה שהורשע בו, הרי המשלח חייב בהן, שכך כותבים בהרשאה, כל שתוציא בדין זה, עליי לשלמו. הלכה ב' יקנה לזה המורשה שליש או רביע מה שיש לו ביד חברו, הרי זה דן על הכל, הואיל ודן על חלקו, והרי הוא בעל דינו בחלקו, דן על הכל. הלכה ג' אחד מן האחים שלא חלקו, כלומר אחים שירשו את אביהם ועדיין לא חלקו את הירושה, ולכן דינם כשותפים, או מן השותפים שבא לתבוע, תובע על הכל. הואיל ויש לו חלק בזה הממון, אינו צריך הרשאה משאר שותפיו, ואין השותף האחד יכול לומר לשותפו שדן, אילו הייתי אני התובע, הייתי תובע טענות אחרות ומחייב בעל דיני. שהרי אומרים לו, למה לא באת לתבוע גם אתה? ומכיוון שלא בא, מן הסתם, הסכים שחברו ידון עם הנתבע. לפיכך, אם היה במדינה אחרת, בעיר אחרת, יש לו לחזור על בעל הדין ולדון עמו ולומר לו, אני מודה בכל מה שטען שותף שלי. לפיכך, יש לנתבע לעכב ולומר לזה, או דון עמי בחלקך, או אבי הרשאה, שרי ממון שניכם בידי, ושניכם בעלי דיני. ולמחר יבוא אחיך או שותפך, ויתבע גם הוא. כלומר, יכול הנתבע לעכב את התביעה הראשונה, ולומר לתובע שיתבע רק את חלקו בשותפות. הלכה ד' הבעל בנכסי אשתו צריך הרשאה, כלומר נכסים שאישה מכניסה לבעלה, והבעל לא קיבל אחריות עליהם, נקראים נכסי מלוג, ודינם שגוף הנכסים שייך לאישה, והבעל מקבל את פירות הנכסים. כשרוצה הבעל לטבוע עבור אשתו בנכסי מלוג שלה, עליו לקבל הרשאה משום שגוף הקרקע שייך לאישה. ואם יש שם פירות בקרקע, מתוך שיש לו לדון על הפירות, שרן שלו, דן על העיקר ולא צריך הרשאה מאשתו, שאם אין קרקע, אין לו פירות. כלומר, הבעלות על הפירות תלויה בבעלות על הקרקע, ולכן יש לבעל חלק בתביעה זו. הלכה ה', מי שהיה לו ביד חברו פיקדון או מלווה בין ממיטלטלין בין מאות, ועשה שליח בדין להביאן לו, ללא הרשאה, הרשות ביד זה שאין אצלו. אם רצה ליתן, נפטר, ואינו חייב באחריותן, שרי נותן לשלוחו. ואם לא רצה ליתן, אינו נותן, שאין זה בעל דינו עד שיבוא בהרשאה. כלומר, אין הנתבע מחויב לתת את הדבר הנתבע לשליח הזה, משום שכל זמן שלא קיבל הרשאה, אינו מוסמך לדון עם הנתבע. וכל הבא בהרשאה, הרי הוא בכלל הנאמר בהן, ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו. כלומר, שהבא בהרשאה נכנס לריב שאינו נוגע אליו, ועריכת הדין על ידי אנשים אחרים יוצרת שנאה ומחלוקת. ובהלכות דעות פרק הלכה י' ג' כתב הרמב״ם שאין ראוי לתלמיד חכם לבוא בהרשאה. הלכה ו', התובע חברו בדין במיטלטלין או במעות שהפקיד אצלו וכפר בו, אינו יכול לכתוב הרשאה עליו שנמצא זה כמשקר, שאומר לו הרשיתיך ליטול מה שיש לי ביד פלוני, וכבר אמר פלוני שאין לו אצלו כלום. כלומר, התובע יכול להרשות אדם אחר לדון עבורו רק במקרים שהנתבע עדיין לא כפר, אך אם כפר, ההרשאה נראית שקרית, שכן מקנה לו דבר שכל עוד לא יוכח אחרת אינו שלו, ודווקא במיטלטלין או במעות. אבל בקרקע, מכיוון שאינה נגזלת וידוע מפורסם שקרקע זו היא של התובע, גם אם כפר בו יכול לעשות עליה הרשאה שאינו כמשקר. וכן מי שנתחייב לו חברו שבועה, אינו יכול להרשות עליו אחר להשביעו, כלומר אינו יכול למנות מורשה שילך וישביע את הנתבע עבורו, שאין שם דבר שיקנה לו, ואין אדם מרשה על תביעת דברים, שאין הדברים נקנין, אלא על תביעת הממון, כלומר התביעה בשבועה אינה דבר שניתן להקנותו למורשה, ורק בתביעה ממונית שאפשר להקנותה, אפשר להרשות עליה. הלכה זין, מי שהיו לו מעות פיקדון ביד אחר ורצה להרשות שליח להביאן, אין הקניין מידו מועיל בזה, שאין המטבע נקנה בחליפין. כלומר, כשרוצים לעשות הרשאה בנוגע למעות, אי אפשר להקנות לשליח בקניין חליפין, שאין המטבע נקנה בקניין זה. אלא כיצד עושה כדי להקנות לו את המטבע? נותן לו קרקע כלשהי ומקנה לו המעות על גבה, כדי להוציאן בהרשאה זו. והולך ודן עמו ומוציאן. כלומר, מקנה לו קרקע בשיעור כלשהו, ויחד איתה מקנה את המעות שמעוניין להרשות עליהן, קניין זה מכונה קניין אגב, והמעות נקנות באופן זה גם אם אינן מונחות על הקרקע הנקנית. הייתה לו מלווה ביד אחר, אינו יכול לכתוב הרשאה עליה, ואפילו היה חוב בשטר, מפני שהמלווה להוצאה ניתנה. כלומר, דמי הלוואה מיועדים לשימוש ואינם בבעלות המלווה. ואין אדם מקנה לחברו דבר שאינו בעולם, ולכן גם אינו יכול לקנות למורשה את המעות שיגבה בעתיד. ואין לך דרך שיקנה אדם בה חוב, אלא או במעמד שלושתן. כלומר, יש דרך לקנות חוב בעל פה על ידי שיעמדו המלווה והלווה והקונה יחד, ויקנה המלווה את זכות גביית החוב לקונה. והוא דבר שאין לו טעם כמו שבארנו. כלומר, הקניית חוב במעמד שלושתם הוא קניין שתקנו חכמים ואמרו שאין לדבר הסבר ואין למדים ממנו לדבר אחר, ולכן לא ניתן להקנות את החוב לצורך ההרשאה על סמך דין זה. או בהקניית שטר החוב עצמו בכתיבה ומסירה, מפני שהוא מקנה השעבוד שבו, זהו הדין שיראה לי מן התלמוד. כלומר, כאשר החוב בשטר, ניתן להקנותו באמצעות כתיבה שהמוכר כותב לקונה על גבי שטר החוב עצמו או על נייר אחר, שהוא מקנה לו את שטר החוב ואת התוכן שהשטר מייצג, ובנוסף לכך צריך למסור לקונה את שטר החוב. וקניין זהו מדברי סופרים, שכן החוב אינו דבר ממשי שיחול עליו קניין מן התורה, ומכיוון שקניין זה אינו קניין גמור, לא ניתן להקנות בו לצורך הרשאה. אבל גאונים תקנו שכותבין הרשאה אף על המלווה, כלומר, אגם שאין דרך להקנות את מאות ההלוואה למורשה, תקנו שיהיה אפשר להקנותן לגבי קרקע, ובאופן זה ניתן לכתוב הרשאה על ההלוואה. כדי שלא ייטול כל אחד ממון חברו וילך לו למדינה אחרת, והתקנה בעצם מאפשרת לו לטבוע את הלווה גם במדינה אחרת על ידי מורשה. ועוד תקנו שאם ירשהו ליטול מעות שיש לו ביד חברו, או לטבוע ממנו הלוואה, ולא הייתה קרקע למקנה, מקנה הוא 400 מחלקו שבארץ ישראל, כלומר מהחלק שאמור לירש בחלוקת הארץ, ומקנה לו המעות על גבן. ודברים אלו, כלומר ההסתמכות על קרקע שיש לו בארץ ישראל, דברים קלים הן עד מאוד וראויים, שזה מי יאמר שיש לו חלק בארץ ישראל, שמה הוא מזרע גרים או עבדים משוחררים שאין להם חלק בארץ, ואפילו הוא ראוי אינו ברשותו, כלומר אפילו אם מגיע לו חלק בארץ, הרי עדיין לא זכה בו, והגאונים עצמם שתקנו תקנה זו, אמרו שאין אומרים בה עיקוב הדין את האר, ואינה אלא כדי לאיים על הנתבע, אם רצה לדון בהרשאה זו וליתן, נפטר. ולמה ייפטר? שאין זה הבא בהרשאה זו הרעועה פחות משליח שעשה הוא בעדים, כלומר שאם ירצה הנתבע לתת לשליח זה, ייפטר מן התביעה ולא חייב באחריותה. אבל אם לא ירצה הנתבע לדון עמו, אין כופין אותו ליתן ולא להישבע, עד שיבוא בעל דינו. וכן הורו, שאם הייתה לו מלווה אצל חברו, בין בשטר, בין בעדי קניין, אף על פי שכפר בה בבית דין, כותבין עליו הרשאה מפני שהיא כפירת שעיבוד קרקעות, כלומר שמשעת כתיבת השטר או קניין העדים, קרקעותיו של הלווה משועבדות להלוואה, ולכן הרי זו ככפירה בקרקע שאינה נחשבת כפירה לעניין הרשאה. אבל מלווה על פה שכפר בה, לא תקנו שיכתבו עליה הרשאה. כלומר, הגאונים הגבילו את תקנתם למקרה שיש לו אחיזה בנכסי הלווה, שניתן להרשות מכוחם או למקרה שלא נראה כמשקר, אבל אם גם אין לו אחיזה בנכסיו וגם כפר בה ונראה כמשקר, לא תקנו. הלכה אחת, מי שירשה לאחד ורצה לבטל השליחות ולהרשות לאחר, הרי זה מבטל, משום שהקנייה לצורך הרשאה אינה קנייה גמורה, אלא רק לצורך ניהול התביעה והוא המרשה. רשאי המרשה לבטל את ההרשאה מהאחד ולהעבירה לאחר, ואל המורשה רשות לכתוב הרשאה לאחר, שזה אומר לו אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. לפיכך, אם יתנה עליו, כלומר אם המורשה יתנה עם המרשה שירשה הוא לאחר ואחר לאחר, הרי השליח כותב בהרשאה לשני ושני לשלישי, הכל לפי תנאו. הלכה ת' הבאה בהרשאה שמחל לזה הנתבע, כלומר מורשה שמחל הנתבע ללא סיכום מוקדם עם המרשה, או שמחר לו, כלומר הסכים למכור את הדבר הנתבע לנתבע במקום לקבלו בחזרה, או שמחל לו על השבועה, אם מחמת הדיון התחייב הנתבע בשבועה, הוא מחל לו המורשה על כך, או שעשה עמו פשרה, לא עשה כלום, כדין שליח שעבר על דברי משלחו. שהרי אומר לו לתקן שלחתיך ולא להוות. לפיכך, אם יתנה עמו בין לתקן בין להוות, אפילו מחל לא על הכל, הרי זה מחול. הלכה י' ראובן שבא בהרשאה וטבע שמעון, אין שמעון יכול לדחותו ולומר לו שמה משלח אותך ירשה אחר וביטל שליחותך. שהרי ראובן אומר לו תן לי הפיקדון שיש לי בידך וזו הרשאתי תהי אצלך. כלומר, כתב ההרשאה יינתן לנתבע כדי שתהיה לו הוכחה שנתן למורשה ויפטר מהתביעה. ואם המפקיד ירשה אחר, הוא יפסיד על עצמו. כלומר, במקרה שלא ייתן לו המורשה הראשון. ושמעון פטור, שהרי בהרשאתו נתן. הלכה י' אומר הרמב״ם, ראובן שבא בהרשאת שמעון וטבע לוי, ואמר לוי, לא היו דברים מעולם, אבל יישבע שמעון ויטול, מוציאין הממון מיד לוי, ויהיה מונח בבית דין עד שיבוא שמעון וישבע וייטול. וכן כל הדברים שתולה לוי בשמעון, כלומר שטוען לוי טענות המצריכות את נוכחותו של שמעון, ידון עם ראובן, ויהיה ממון מונח עד שיבוא שמעון וישאל. כלומר, כדי שלוי לא יטען כן מתוך הנחה ששמעון לא יבוא עד לכאן להישאל ויפטר מן התביעה, מוצאים את הממון מידו כדי שיתפשר עם המורשה ולא יצטרך שמעון להגיע בעצמו לדון. ויש לראובן להחרים על מי שטוען טענות שקר כדי לעכב הממון ולאחרו. וזאת כדי לאיים באמצעות החרם על לוי הנתבע. נתחייב לוי שבועה, אינו יכול לעכב ולומר איני נשבע עד שאחרים בפני שמעון על מי שטוען עליי שקר. שאין זה החרם אלא תקנה קלה שתקנו הגאונים האחרונים כדי שיכוונו בעלי דינים טענותיהן. כלומר שידייקו בטענותיהם וימנעו מטענות שקר ולא יגרמו להוציא שם שמיים לבטלה ולישא שם השווא. ואין מעכבין שבועתו של זה מפני תקנה זו הקלה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין, מלכות שלוחין ושותפין, בפרק השלישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, מלכות שלוחין ושותפין, בפרק הרביעי. ובו חמש הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשירצו השותפין להשתתף, כלומר להיות שותפים ברווחי מסחר, במה יקנה כל אחד מהן ממון חברו להשתתף בו, כך שלא יוכלו לחזור בהם מכאן ואילך? אם במעות נשתתפו, יביא זה מאותיו ויביא זה מאותיו, ויטילו אותן לכיס אחד, ויגביעו את הכיס שניהם. כלומר, ועל ידי הגבעת הארנק, יקנו שניהם את המטבעות בקניין הגבעה. אבל אם כתבו שטר ועידו עדים, כלומר, הכתימו עדים על שטר שבו נכתבה הסכמה על השותפות, אף על פי שקנו מיד שניהם שיביא זה מאה וזה מאה, והשתתפו בהן, כלומר שעשו קניין חליפין על מטבעות בסכום מסוים שיביאו שיהיו שותפים בו, לא קנו, ועדיין לא נעשו שותפין, שאין המטבע נקנה בחליפין. לפיכך, אם נשתתפו בשאר מטלטלין כיוון שקנו מידם שיביא זה חביתו של יין וזה כדו של דבש, והרי נשתתפו בהן, נעשו שותפין בהן. כלומר, לאחר שהביאו בפועל את הסחורה שהתחייבו, נעשו שותפים בה, מתוקף קניין החליפין שעשו בתחילה, ואינם צריכים לעשות קניין נוסף. וכן, אם ערבו פירותיהן, כלומר, אפילו לא הגביעו את הפירות, שמכיוון שדרכם של אנשים להקפיד על פירותיהם שלא לערבה עם אחרים, הערוב עצמו נחשב קניין לשותפות, ואין צורך בקניין נוסף. או ששכרו מקום בשותפות, והניח זה חביתו וזה כדו שנשתתפו בהן, ונעשתה חצר שלהם, וכשהניחו את המטלטלין קנו שניהם את הכל בקניין חצר, הרי אלו שותפין. כללו של דבר, בכל הדרכים שקונה הלוקח המפורטות בלכות מחירה, פרקים א' עד ו', באותן הדרכים עצמן קונין השותפין זה מזה, הממון המוטל ביניהן להשתתף בו. הלכה בית, האומנים שנשתתפו באומנות, כלומר שיחלקו ביניהם את הרווחים ממלאכתו של כל אחד מהם, אף על פי שקנו מידם, אינן שותפין. כיצד? שני חייתין או שני אורגין שיתנו ביניהם שכל שיקח זה וזה במלאכתו, כל שכר שיתלו, יהיה ביניהם בשווה, אין כאן שותפות כלל, שאין אדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם. כלומר, מכיוון שאינם שותפים בחומרי הגלם, אין כאן דבר ממשי שיחול עליו הקניין, שהרי רווחים הם דבר שאיננו קיים כעת. אבל, אם היו לוקחים הבגדים מממון עצמן ותופרין אותן ומוכרין, כלומר, אם החייתים קונים בעצמם את הבדים ומכינים מהם בגדים ומוכרין, ולא מקבלים אותם מהלקוח, ולוקחים השתי והערב ממאותיהן והורגין ומוכרין, כלומר שההורגים קונים בעצמם את החוטים המשמשים להריגת הבדים ועושים מהם הריג ומוכרים אותו, ונשתתפו בממון שלוקחים בו, בדרכי הקניין שנזכרו לאל בהלכה א', הרי אלו שותפים, וכל שירוויחו בשכר מלאכתן ובמסען ומתנן, הרי הוא לאמצע, כלומר מתחלקים בו בשווה. הלכה ג', השותפים שהטילו לכיס, זה מנה 100 דינרים, וזה 200, וזה 300, ונתעסקו כולן בממון, ופחתו או הותירו, כלומר הפסידו או הרוויחו, השכר או הפחת ביניהן בשווה לפי מניינם, לא לפי המאות. כלומר, הרווח וההפסד מתחלקים בשווה לפי מספר שותפים, ולא לפי סכום המאות שכל אחד נתן. אמנם את סכום ההשקעה הראשונים מחלקים ביניהם לפי סכום המאות שכל אחד נתן, ורק את הרווח או ההפסד מחלקים בשווה. למשל, במקרה המדובר כאן, אם ירוויחו 150 דינרים, והסכום הכולל הוא 750 דינרים, יקבל הראשון 150, והשני 250, והשלישי 350, ואם יפסידו 150, יקבל הראשון 50, והשני 150, והשלישי 250. ואפילו לקחו שור לטביחה, שאילו תבחרו, היה כל אחד נוטל מבשרו כפי מאותיו, אם מחרו חי ופחתו או הותירו, השכר או הפחת לאמצע. כלומר, גם אם קנו יחד דבר על מנת לחלקו ביניהם באופן יחסי, לפי סכום המאות שכל אחד הביא, ולבסוף החליטו למכור אותו, דינם ככל שותפים, והם מתחלקים בשווה ברווח או בהפסד. במה דברים אמורים? בשנשאו ונתנו במאות שנשתתפו בהן, והם אינן ברשותם עוד. אבל אם המאות קיימים ועדיין לא הוציאו אותם, ופחתו או הותירו מחמת המטבע ששינהו המלך או אנשי המדינה, כלומר שהם קיבלו החלטה לשנות את ערכן של המטבעות, חולקין השכר או הפסד לפי המאות. באופן יחסי לסכום שכל אחד נתן, משום שזהו שינוי בגוף הדבר שהשתתפו בו ולא ברווח או בהפסד. במה דברים אמורים? כלומר, באיזה מקרה מחלקים את הרווח וההפסד בשווה? בסתם, שלא ייתנו במפורש כיצד יחלקו את הרווח וההפסד. אבל אם ייתנו שיתול בעל המאה שלושה רבעים מן השכר, ויתול בעל המאתיים רביע, ואם יפחתו, לא יפחות זה שיתול שלושת רבעי השכר אלא רביע ההפסד, ויפסיד זה שנוטל רביע השכר שלושת רבעים מן הפחת, הרי אלו חולקין לפי מה שיתנו. כלומר, אף על פי שחלוקת הרווח וההפסד מנוגדת לחלק היחסי של כל אחד מהשותפים, שכל תנאי שבממון קיים. הלכה ד', שותפים שיתנו ביניהן שיעמדו בשותפות זו עד זמן קצוב, כל אחד מהן מעכב על חברו ולא יכול לחלוק עד שיגיע הזמן או עד שיחלה כל ממון השותפות, שאז נשמת הבסיס לשותפות. ואין אחד מהן יכול ליטול חלקו בקרן, כלומר הממון הבסיסי שהיה בתחילת השותפות, ולא בשכר, הרווחים של השותפות, עד סוף הזמן. נשתתפו סתם ולא קבעו להם זמן, הרי לו חולקין כל זמן שירצה אחד מהן, וזה נוטל חלקו מן הסחורה, וזה נוטל חלקו. ואם לא היה באותה סחורה דין חלוקה, או היה בחלוקתה הפסד, כגון כלי שאם יחלקו הוא ייפסד, הרי לו מוכרין אותה וחולקין את הדמים, וכן יכול אחד מהשותפים לקנות מהשני את חלקו. היה הזמן ידוע למחירת אותה סחורה, ולא סיכמו מראש מתי תסתיים השותפות, יש לכל אחד מהן לעכב שלא יחלוקו עד שתימחר הסחורה בזמן הידוע למחירתה. כלומר, מן הסתם השתתפו על דעת כן שימתינו עד הזמן שמקובל למכור את אותה סחורה, כגון שקנו שמן זית שמקובל היה למוכרו החל מחג השבועות והלאה. ואין אחד מהן נוטל לא מן הקרן ולא מן הרווח עד זמן החלוקה, אלא אם כן ייתנו ביניהן שיוכלו ליטול לפני כן. היה להם חוב אצל אחרים שאחרים חייבים להם, ומדובר על מקרה שלא קבעו זמן או שקבעו והגיע הזמן, אינו יכול לומר לחברו לא נחלוק עד שנגבה כל חוב שיש לנו, ויהיה כל הממון ברשותנו, אלא חולקין את הממון שברשותם, וכשיפרעו החייבים להם החובות, ייטול כל אחד חלקו, ממה שפרעו להם. היה להן חוב לאחר, אם אינן אחראין זה לזה, כלומר אם כל אחד יתחייב לפרוע רק חלקו היחסי בחוב, ואינו אחראי לפרוע את החלק של חברו, חולקין את מה שבידם. ולכשיגיע זמן החוב לפרעו, ייתן כל אחד חלקו. ואם הן אחראין, כל אחד מהן מעכב לחלוק עד שיגיע זמן השטר, ויפרעו החוב. ולמה מעכב? שהרי חברו אומר לו, הועיל וכל אחד ממנו חייב לשלם כל השטר, ניסה וניתן בדמים אלו עד שיגיע הזמן. אמר לו חברו, נחלוק, ותול אתה דמים כנגד כל השטר, ועשה בהן סחורה לעצמך, ותשלם כל השטר בזמנו. כלומר, נחלק בינינו את ממון השותפות, ואתה תיטול מאות נוספות כנגד כל החוב, וכך תוכל להמשיך לסחור במאות, וכשיגיע הזמן, תפרע את החוב. יש לו לעכב עדיין ולומר לו שמה נפסיד, והשניים מרוויחים יותר מן האחד, ולכן יכול לדרוש ממנו שימשיכו להתעסק יחד בכל המאות. הלכה ה' אומר הרמב״ם, הנותן לחברו ממון ללך בו למדינה פלונית לסחורה, או לקנות בו פירות לסחורה, או להישב בו בחנות, כלומר שילם לו עבור כך שימכור או יקנה סחורה עבורו, אינו יכול לחזור בו ולהחזיר הממון מיד השותף, עד שילך למקום שיתנו ויחזור, או עד שיקנה אותן הפירות וימכור, או עד שישב בחנות, שזה כמי שקבע זמן הוא. עד כאן משיעור עמי ברמב״ם בספר קניין, בלכות שלוחין ושותפין, בפרק הרביעי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו תכף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.